אנחנו נכנסים שוב לפרטיה של פרשת משפטים. והפעם אני מבקש לעסוק בשלושה פסוקים. מקור אחד הוא מכה אביו ואמו מות יומת, וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת, ומקלל אביו ואמו מות יומת. שלושת הפסוקים האלה בעצם ממשיכים את פרק א', שהתחיל בעבד עברי ועמה עברייה. רק מזכיר במהירות, פתחנו את הפרשה ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם, ואחר כך 10 פסוקים עסקו בעבד עברי, מי שגנב ונמכר בגניבתו ואין לו מה לשלם, תשלומי כפל. ואחרי זה עמה עברייה, איש כי ימכור את ביתו לעמה שלא תצא כצאת העבדים. ואחר כך התחילו לדון בדיני רוצחים. הפסוקים הקודמים היו מכה איש ומת מות יומת, ואשר לא צדע והאלוהים אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. הכוונה היא שרוצח במזיד נהרג, בשוגג גולה לעיר מקלט. וכי יזיד איש על רעהו להורגו ועורמה, מאם מזבחי תיקחנו למות, אין שום דרך שרוצח ומזיד ינצל. ואז מגיעים לפסוקים שקראנו עכשיו. עוד לפני שניכנס לפסוקים עצמם, יש כאן שתי שאלות שכדאי לתת עליהן את הדעת במבנה, לפני שנכנסים לפסוקים. א', האם הפסוקים האלה קשורים בכלל לפרשה שהתחילה בעבד עברי, בעמה עברייה? פשוט עברו פתאום לנושא של רוצחים, נדון בזה מיד. זאת שאלה שכדי לראות אותה צריך לראות את הכל, נחזור לזה עוד מעט. אבל כשרואים את שלושת הפסוקים האלה בפני עצמם, ובזה אני רוצה לפתוח, יש כאן דבר מוזר. הפסוק הראשון עוסק במכה אביו ואמו. מכה אביו ואמו מות יומת. הפסוק השלישי ממשיך לעסוק ביחסי ילדים והוריהם. מקלל אביו ואמו מות יומת. מה תקוע באמצע פתאום פסוק שעוסק בנושא אחר לגמרי? גונב איש ומחרו לא קשור למכה אביו ואמו. גונב איש, הכוונה היא לאדם שגונב נפש מישראל ומוכר אותו. והדין הוא מות יומה. זה בכלל לא קשור לכאן. איך זה נכנס? כלומר, שתי שאלות. ראשית, מה עושה כאן בכלל הדין של מכה אביו ומקלל אביו? הרי לא מופיעים פה כל המומתים. על השאלה הראשונה רש"י עונה במקור 2 מיד, ומכה אביו ואמו, לפי שלמדנו על החובל וחברו שהוא בתשלומים ולא במיטה, הוא צריך לומר על החובל באביו שהוא במיטה, ואינו חייב אלא בהכאה שיש בחבורה. אביו ואמו ממשיך רש"י, כמובן או זה או זה, לא צריך להיות אביו ואמו. אותו דבר מכה אמו, זה לא משנה. מות יומת, הכוונה היא מות יומת בחנק. אבל לדברי רש"י הראשונים אני רוצה להבין. הפסוק שלפני כן, כפי שהוא מופיע פה ב-2ב, הוא מכה איש ומת מות יומת. כלומר, מתי מכה אדם נהרג על הכאתו? רק אם הוא הרג את האדם שהוא היכה. אבל אם הוא עשה בו חבורה, אם הוא פצע אותו, כמובן שהוא לא נהרג. נהרגים על רצח. ואם זה היה בשוגג, אז גולים לעיר מקלט. אבל לעומת זאת, ישנו דין מיוחד במכה אביו ואמו, שזה גם הכאת אדם, ששם מספיק שעשה חבורה, היכה, פצע אביו ואמו, כבר הוא חייב מיתה. הדין הזה הוא כל כך חמור, שממנו באה כל ההתדיינות הארוכה של רופא שצריך לרפא את אביו ואת אמו. מקיס דם. צריך לרפא את אביו ואת אמו, אבל יכול להיות שחלילה תוך כדי הרפואה, הדבר הכי פשוט שיכול להיות אצל כל חולה, יהיה תזוזה של משהו קטן. הוא עובר אז על מכה אביו ואמו. האם מותר או אסור? הדין הוא מאוד מאוד מיוחד. לפי דברי רש"י הבנתי את המהלך. התורה דיברה על מכה איש ומת מות יומת. ועכשיו היא רצתה להגיד מכה אביו ואמו גם אם הוא לא מת מות יומת. או שאולי נאמר לא. הנושא הוא בעצם אביו ואמו. עובדה שמדברים גם על מקלל. איך זה קשור? ורצו להראות עד כמה הדין של ילדים והוריהם חמור, אז הקדימו ואמרו, רוצח, מתי אתה אדם מאשים אותו במיטה, עונש אותו במיטה, רק אם הוא הורג? לעומת זאת, בהורים וילדים, מספיק הכאה שיש בה חבורה, כדי שאתה תהפוך להיות חייב מיטה. אגב, לפי זה, האנשים שמופיעים בפסוקים, שלושתם, המכנה המשותף שלהם, זה שזה מומתים שלא הרגו. הגונב איש ומחרו, לא הרג אותו. הוא גנב נפש, מחר את הילד שהוא גנב, לא עלינו, למישהו אחר, ועכשיו הוא חייב מיתה, הוא לא הרג אותו. עדיין השאלה היא מה זה עושה באמצע. החזקוני מוסיף אגב תוספת שממשיכה את רש"י ממש, פשוטה. הוא מכה אביו ואמו למה נאמר, לפי שכשהוא אומר עין תחת עין, רש"י הלך אחורה. החזקוני הולך קדימה. בפסוקים הבאים בפרשה מדובר על חובל. חובל פוצע. והכלל הוא תמיד עין תחת עין. אנחנו יודעים שבפועל עין תחת עין זה תשלום המוני. עין תחת עין, שן תחת שן, נפש תחת נפש. אז למה נאמר מכה אבי ואמו מות יומת? לפי שכשהוא אומר עין תחת עין, הוציאו מכללו. ונאמרה פרשה זו להחמיר עליו שהוא במיטה אף על פי שלא המיתו, אלא עשה בו חבורה. מצוין. אם כן, מכה אבי ואמו, החידוש הוא שמכה אבי ואמו, גם אם הוא לא הרג אלא עשה חבורה, מת. בניגוד לעין תחת עין שיבוא בפסוקים הבאים, ובניגוד למכה איש ומת, שרק אם הוא מת, מות יומה. הלאה. לפני שנעבור לגונב איש ומחרו, היגיון שלנו פשוט. מי חמור יותר? מכה אבי ואמו או מקלל אבי ואמו? בשניהם כתוב מות יומת. ובטח ישאלו עוד מעט מה זה משנה מי חמור יותר, נראה עוד מעט. אבל לדעתנו, בהיגיון שלנו, אני חושב שמכה יותר חמור ממקלל. מקלל זה דיבורים. זה חידוש יותר גדול שמות יומה. רק הלל לא צריך לעשות חבורה כשמקללים. הרי עובדה שמכה, אם הוא לא עשה חבורה, אז הוא לא מות יומה. חבורה זה מכה שיש בדם. חבורה. אבל מקלל נשמע יותר קל. בשניהם כתוב מות יומה. נראה בהמשך אם זה נכון. עכשיו אנחנו עוברים לגונב איש ומחרו מות יומה. וקודם כל אנחנו רוצים ללמוד את הפסוק בפני עצמו, שמים בצד, בסדר? בבוידים, את השאלה מה זה עושה בין מכה למקלל. נחזור לזה עוד מעט. מקור שלוש הוא פסוק בספר דברים, מקביל לפסוק הזה. וכשיש שני פסוקים מקבילים, השאלה היא מה באו לחדש. הפסוק המקביל במקור שלוש ב' נמצא בפרשת כי תצא, מקור ב' שלוש, כי יימצא איש גונב נפש מאחיו, מבני ישראל, גונב נפש מאחיו מבני ישראל, והתאמר בו ומחרו, אז מה הדין? ומת הגנב ההוא, וביערת הרע מקרבך. בעצם זה אותו דין, נכון? גונב נפש מישראל, מאחיו, התאמר בו, זה חידוש. כלומר, הוא גנב וגם השתמש בו כעבד, בסדר? גונב נפש מאחיו, התאמר בו, ומחרו, אז מה הדין? מות יומת, ומת הגנב ההוא. אותו דבר. אז מה הוספת? אז יש כאן כמה תוספות. א', כתוב פה, כי ימצא איש גונב נפש, ולא וכי וגונב איש. אז זה רש"י מלמד אותנו דבר ראשון. היה יכול לבוא חכמולוג ולהגיד, וגונב איש. אבל אם הוא גנב אישה, או גנב, גונב נפש. כולם אותו דין. מצוין, קדימה. אחרי זה כתוב פה שהוא גונב נפש מאחיו, מבני ישראל. זה סתם נשמע מוזר. מה זה מאחיו מבני ישראל? תמיד בני ישראל זה אחיו, לא? הרי זה לא הלכה לגוי, זה הלכה ליהודי. מי לומד פרשת משפטים? היהודי שלומד את הפרשה. אז מה פירוש גונב נפש מאחיו? זה ודאי לא מהמשפחה שלו דווקא. מה, גונב נפש לא מהמשפחה פטור? אז מה זה מאחיו מבני ישראל? זו שאלה אחת שצריך לענות עליה, נכון? אחרי זה כתוב פה שלא רק שהוא גנב ומחר, אלא שהוא התאמר בו. ואז הוא מחר. זאת אומרת שכדי להיות חייב מיתה, צריך הגנב הזה, מה לעשות? לגנוב נפש מאחיו, להתאמר בו ולמכור אותו, ואז הוא חייב מיתה. נכון? מצוין. אגב, סתם הערה מרתקת. מה זה נקרא להתאמר? להתאמר זה לשעבד. אתם יודעים מה ההגדרה ברמב״ם בהלכה? משנה, גמרא, רמב״ם להלכה. מה זה נקרא להתאמר? להתאמר, כתוב, זה למשל, הוא גנב את האיש הזה, והוא נשען עליו. הגנב נשען על האיש. זה נקרא והתאמר בו. נשען, שם עליו את היד. הרמב״ם אומר, גם אם האיש ישן, הוא נשען עליו, זה נקרא להתאמר. כי בתורה שלנו להתאמר זה להשתמש בך לצורך אישי שלי. לשים עליך אצבע כשלא הרשית לי, פירושו לשעבד אדם. זאת עבדות שעוד פרט אחד ואתה חייב במות יומת. ככה רמב"ם פוסק. והתאמר בו. מה באו להגיד בגונב נפש מאחיו? הרמב"ם מסכם את ההלכה במקור שלוש ג' גנבו והוציאו לרשותו. גנב אותו, אבל הוציא אותו לרשותו, לא מכר אותו. בסדר? גנבו והוציאו לרשותו. חמור מאוד. זאת אומרת שלא הגניבה היא העניין, אלא המכירה. ונשתמש בו ולא מכרו. הוא התאמר בו. כלומר, נשען עליו. חמור מאוד, אבל עדיין לא מות יומת. נכון? או מחרו קודם שנשתמש בו. עכשיו העיקר. או, אתם זוכרים שחסרה לנו מילה אחת בהבנה? וגונב נפש מאחיו. או, נשתמש בו, ומחרו לאחד מקרוביו של הנגנב. הלכה מעניינת מאוד. למי זה קרוביו? כגון שמחרו לאביו או לאחיו. סיפור מרתק. גנב אותו מאמו, לא עלינו. היו סיפורים כאלה רבים. פעם שרנו איפה יוסלה. היום במדינת ישראל צריכים ללמוד את הסוגיה הזאת מאוד. צריכים לזכור שאנחנו אחת החברות הגבוהות ביותר בעולם בתעודת העניות של סחר באנשים. אז כדאי ללמוד את הסוגיה הזאת טוב. מזעזע לחשוב על זה. מה קרה פה? הוא גנב, נניח, מאימא. ילד גר עם אמו. מכר אותו לאבא. או הפוך. או גנב ממישהו מהם, מכר אותו לאח. סכסוך. מה הדין? מעניין מאוד. כגון שמחרו לאביו או לאחיו, הרי זה פטור. שנאמר גונב נפש מאחיו, מסביר הרמב״ם, עד שיבדילנו מאחיו ומקרוביו במחירה. שהלכה מרתקת. זאת אומרת, מה זה גונב איש ומחרו מות יומת? אדם שניתק אדם אחר ממשפחתו ונהג בו מנהג מחירה. בסדר? ניתק אדם ממשפחתו. זאת אומרת, אם הוא לא ניתק אותו ממשפחתו, זה לא מות יומת. זה לא שמותר לעשות את זה. אסור, אפשר לתבוע אותו, אבל אין לו דין חנק. אין לו דין מות יומת. אגב, מות יומת, הכוונה היא אחד מאותם ארבע מיטות בית דין, חנק. כי זו המיטה הקלה. מות יומת, סתם זה חנק. אני עדיין לא מבין מה עושה פה גונב בין מקל למקלל, אבל הבנתי את ההלכה. מה הוסיף הפסוק בספר דברים? ללמד אותי שגונב איש ומחרו, הכוונה היא גונב מישהו ומנתק אותו לגמרי ממשפחתו, בסדר? מחר לאביו או לאחיו, לא נכנס למות יומת, ומוכר אותו לעבד. אבל גנבו ונמצא ברשותו פטור. פסוק שלישי. אנחנו נראה את שלושת הפסוקים, ואז נחזור להתחלה. מה הפסוק השלישי? במקור אחד, מקלל אביו ואמו, נכון? שאלנו בהתחלה מה דעתנו, מקלל אביו ואמו חמור יותר או חמור פחות ממכה, ואני צאתי, אני חושב שככה היגיון. כששאלתי, תמיד אנשים אומרים שמכה נשמע יותר חמור. במיוחד אם אמרנו, אפילו מקיז דם יכול להיות כמו מכה. זה נשמע הרבה יותר חמור, מקלל, מדבר. הוא מקלל אביו ואמו, שואל רש"י בארבע א' את השאלה הבאה, רש"י על המקום. למה נאמר? כשרש"י שואל למה נאמר, הכוונה שלו היא, יש פסוק אחר שזה כבר כתוב. את מכה אביו ואמו אין עוד פסוק. אבל את גונב איש יש, דיברנו, ומכה יש, והנה אנחנו מדברים עכשיו, מקלל. למה נאמר? לפי שהוא אומר, איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו. עכשיו נדלג על רש"י, אני אגיד אותו על פה, ונראה את הפסוקים במקור 4b. הפסוק המקביל נמצא בפרשת קדושים בספר ויקרא, וכך כתוב שם. והתקדישתם, והייתם קדושים, כי אני השם אלוהיכם. רואים 4b? ושמרתם את חוקותיי ועשיתם אותם, אני השם מקדישכם. מעניין, פעמיים מופיע פה העניין של קידוש השם. הלאה, עכשיו העיקר. כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, מות יומת. אביו ואמו קילל, דמיו בו. אחרי זה אני אראה את המקור שזה מופיע. נחזור לפסוק. כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומה. קודם כל אומר רש"י, אני אומר על פה, בפרשה שלנו כתוב, הוא מקלל אביו ואמו. אותו דבר, אם היה כתוב רק איש איש, היה בא אותו חכם ממקודם ואומר, איש כן, אישה לא, אם קיללתי אבא, אם קיללתי... כולם חייבים. מצוין. עכשיו, כתוב בפסוק הזה עוד שני דברים. כתוב פה, אתם רואים ב-4 ב' בפסוק הרלוונטי? כי איש אשר יקלל את אבי ואת אמו מות יומת, די, גמרנו. כתוב פה, איש איש אשר יקלל את אבי ואת אמו מות יומת. לא חסר כלום, נכון? מה הוסיף הפסוק? בוא נקרא. אביו ואמו קילל. מה? אני יודע. שמה זה בא? מה זה בא להגיד כמה זה חמור? הבנתי. כתוב מות יומת. אדם מדבר ומת על זה. אביו ואמו קילל. צריך להבין את התוספת הזאת, נכון? והשתי מילים האחרונות, דמיו בו. אומר רש"י על המילים האלה את הדברים הבאים, מקור 4 ג' אביו ואמו קילל לרבות לאחר מיתה. דמיו בו, זה רש"י ב-4 א' בסוף, הכוונה היא כל מקום שנאמר חוץ ממות יומת דמיו בו עוד מהם בם, הכוונה היא בסקילה. יוצא לנו כך. מכה אבי ואמו מות יומת באיזו מיטה? בחנק. בתנאי שמה הוא עשה? חבורה. היכה ולא עשה חבורה? פטור. מקלל אבי ואמו, לא עשה חבורה, נכון? לא נגע בהם. חייב איזו מיטה? סקילה. היא החמורה שבארבע מיטות. ודאי יותר חמור מחנק. והדין הכי מעניין, מקלל אבי ואמו זה גם מתי? לאחר מיטתם. סתם דיבורים. אבי ואמו אחרי 120 מתו. מקלל זה לאחר מיטה. מכה זה רק בחייהם. נו, אז מי חמור יותר? ודאי שמקלל. כי מקלל נידון בסקילה, נכון? ומקלל, חוץ מזה שהוא נידון בסקילה, זה דין לכל החיים. כל חיי חל על הידין של מקלל אבי ואמו מות יומה. מכה אבי ואמו זה תלוי בקיומם. מקלל אבי ואמו זה תמיד. כולם שואלים איך זה יכול להיות. אנחנו נדון בזה עוד מעט. אבל אני רוצה לחזור לדבר שבו פתחנו. אני מסכם בחצי דקה את הכל. שלושה פסוקים. מכה אבי ואמו מות יומת, בא לומר, יש מקרה אחד בעולם שאדם מכה, גם אם הוא לא הורג, הוא מת. זה באבא ואמא. דין שתיים, מקלל אבי ואמו אומר, שלא היכה, מספיק שקילל, אפילו לאחר מיטה, נידון בחמורה שבארבע מיטות בית דין. דין שלוש, שמופיע באמצע, גונב נפש מישראל ומחר אותו, בתנאי שלא הוציא אותו ממשפחתו, כי אם הוציא זה לא חל, גם כן חייב מיתה. אני חוזר לשתי השאלות שפתחנו בהן. הראשונה היא, למה זה נמצא מיד בתוך כל סוגיית פרשת עבד עברי ועמה עברייה כפתיחת פרשת משפטים? ופתאום אנחנו רואים שגונב איש ומחרו כן עוסק בעבדות. כי הרי אם הוא גנב ולא מחר לעבד, אז הוא לא מות יומת. נכון? כלומר, מה הנושא של הפסוק גונב איש ומחרו? גם זה קשור לאדם שמוכר מישהו לעבד. נכון? מוסכם? כלומר, כדי שהוא יהיה חייב מות יומת, הוא צריך למכור מישהו. ושלישית, השאלה אולי הראשונה שבה נעסוק עכשיו. מה עושה גונב איש ומחרו בתווך בין מכה אבי ואמו למקלל אביו? אני רוצה לפתוח בדברי רבי סעדיה גאון, בדברים פשוטים מאוד, נפלאים, עמוקים, שנמצאים לפנינו במקור חמש. כאן זה דברי רבי סעדיה גאון, כפי שמצוטטים על ידי הרמב"ן בפרשה שלנו. הראשון שמביא אותם בפרשה שלנו זה אבן עזרא. הוא דן רק בשאלה אחת מכל השאלות שאלינו, אולי הפשוטה שבכולן. מה עושה גונב איש ומחרו בין מכה אבי ואמו למקלל אבי ואמו? וזה דבריו, מקור חמש. והגאון רבי סעדיה אמר, כי הכניס דבר הגונב איש ביניהם. רואים? כי הכניס דבר הגונב איש ביניהם, בין מכה ומקלל. בין הסוגיה של ילדים והורים. בעבור, כי על הרוב הנגנבים הם קטנים ויגדלו במקום אחר ולא יכירו אבותם. ויבוא שיקום ויקללו. ולכן ראוי להעניש הגנב במיטה כהם, כי העונש הוא עליו. דברי הרב סעדיה גאון מאוד פשוטים, אבל אני רוצה לראות אותם במכלול עוד שנייה. קודם כל נגיד את דברה. גונב איש ומחרו זה בדרך כלל גונב ילד. ברוב המקרים מדובר בגניבת קטנים, בגניבת ילדים. לפעמים בגניבת תינוקות. העולם שלנו, המודרני והנאור, לצערנו שופע בזה. הגונב הזה עשה שתי פעולות. האחת הוא גנב בן אדם. הוא מכר אותו לעבד. אבל מה עוד הוא עשה? הוא ניתק את המציאות הזאת של ילד והורים. הניתוק את המציאות של ילד והורים הוא מה שיוצר בעולם ילדים שמכים את אבותיהם ואמותיהם. אם אתה רוצה להבין איך יכול להיות חברה שבה ילד מקלל אבי ואמו, אם אתה רוצה לחקור אחרי נתק בין דורות של בנים להורים, תבדוק אם אין באמצע פסוק של גונבי נפשות. אבל אני רוצה להעמיק בזה הרבה יותר. ולדעתי לזה חותר רב סעדיה גאון. המקלל אבי ואמו חמור יותר מהמכה. בספר חסידים, של אחד מבעלי התוספות, רבי יהודה החסיד במקור שבע, הוא מסביר למה. מקור שבע. כבר היו חכמים יושבים, ובא אחד ושאל, אם הבן מכה אביו לאחר מותו, פטור. נכון? בן מכה את אביו אחרי מותו, פטור. ואם מקללו, חייב. ושאל אותו אדם את החכמים כך, אם מת האב ועושה בו חבורה ודם יוצא, אחרי מותו, הוא עושה בו חבורה ומוציא דם. עמי אינו חייב. למה לא חייב? מה ישנה? מה זה שונה? אם בעבור ביזוי שמקללו, אם העניין הוא שמבזה אותו, גם זה ביזוי שמכהו לאחר מותו. שאלה טובה? וזאת הייתה התשובה. אמרו לו, כי ממעלת הכללה, שיש היזק לאב לנשמתו. מה שאין כן בהכאה. אבל זה מות יומת? היזק לנשמתו. מה שאין כן בהכאה. אני יודעתי, כדי לראות פה את הסוגיה, צריך לנתח אותה על כל פרשת משפטים. כלומר, על ההתחלה של הפרשה. לא לחינם פותחת פרשת משפטים בסוגיית עבד עברי ועמה עברייה. מי הוא עבד עברי? עבד עברי הוא אדם שפשוט אין לו כסף לחיות, הוא דל שבדלים, הוא מח, כי ימוך אחיך. אין לו אפשרות לשרוד, אפשרות א'. שירות בית עבד עברי הוא גנב. גנב שגנב כסף. הדין בתורה הוא שהגנב הזה צריך לשלם תשלומי כפל. בתורה אין דין שהגנב הזה צריך להיכנס לבית צוהר כדי ללמוד לגנוב טוב יותר. מה אפשר לעשות? התורה עוד לא הגיעה למודרנה הזאת. היא קבעה שגנב מעניין אותו כנראה כסף, שישלם כפל וידע שכסף צריכים לעבוד בשביל. אבל אין לו כסף לשלם. אז קבעה התורה קביעה מרתקת. בשביל להבין אותה צריך להבין את המקור. על פי התורה, אי אפשר שאדם שכיר יהיה שכיר של מישהו ליותר מיום אחד. העולם המודרני קשה לו להבין את זה. שכיר הוא שכיר יום. הביטוי הלנת שכר נובע מזה שבסוף היום צריך לתת את השכר. ביומו תיתן שכרו. ואם השכיר הוא פועל בלילה, חובתך לשלם לו מיד בבוקר. למה אין דבר כזה שכיר ליותר מיום אחד? חז"ל מסבירים. כי נאמר לנו בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים. עבדי הם, ולא עבדים לעבדים. אני לא יכול להיות משועבד לך. המושג קביעות בעבודה שיש לנו היום, אנחנו לא פוגשים אותו בפסוקים בתורה. אין דבר כזה. שכיר יום. אבל אדם שאין לו לשלם את הכפל או שאין לו ממה לחיות ממש, בא ואומר תודה רבה על החירות הזאת, זה מצוין, אבל אני מתחנן לקצת קביעות. אני זקוק, אני חייב לקביעות. אני חייב כדי להחזיר את הכסף. אני לוקח את הגנב הזה ובעצם עושה בו תהליך שיקום. הגנב הזה עכשיו יעבוד, וכשיהיה לו את הכסף לשלם, הוא יוצא לחירות. ואם הוא גנב סכום אדיר ואף פעם לא יהיה לו את הכסף לשלם, לא משנה, גם אז אחרי 6 שנים הוא יוצא לחירות. כי אסור שיהיה יותר מ6 שנים, כי זה ייצור שוב עבדות. הרעיון מרתק. בעצם מה אומרת פרשת עבד עברי? היא אומרת את ההפך הגמור ממה שאנחנו רגילים לשמוע במילים עבד עברי. פרשת עבד עברי אומרת, בניגוד להלכה שקובעת שאדם הוא חופשי עד כדי כך שכל אחד מקסימום שכיר ליום, כדי לעזור לבני אדם שיוכלו להתקיים, חרגה התורה ואפשרה להם שיהיו עבדים לתקופה ארוכה יותר. מה תנאי העבודה שלהם, למשל? הלכה מעניינת, והיא תלמד על כל שאר ההלכות. אני האדון, נכנס הביתה, כואב לי מאוד, ואני עולה במדרגות, ומבקש מידידי הטוב, שהוא עבדי העברי, בשיא הכבוד וההערצה, אם הוא יכול רק לשים את היד פה כדי שאני אשען. אני לבית סוהר. אסור לי להשתמש בו. זה נקרא לא תוכל להתאמר בו. למה? כי העבד הזה תפקידו, כמו שסיכמתם בחוזה, הוא צובע את הקיר. הוא לא עושה לך תה. אבל אני מוכרח שמישהו יעזור לי במדרגות. חפש מישהו ברחוב. אין אף אחד. תשחרר אותו. ואז הוא סתם יהודי טוב, אז הוא חייב לבן אדם לחברו. בכל זאת אני לא יכול לזוז, אל תזוז. זה נשמע עבדות נוראית באמת. זה עבד עברי. זה הלכות ידועות. יש לשניכם קר אחד, העבד. יש לשניכם כסת אחת. עד שבאו חז"ל ואמרו, קנה עבד, קנה אדון לעצמו. ובאמת בסך הכל המעביד הוא פחות או יותר בעיקר משכן. הדוגמה השנייה של עבד עברי היא אמה עברייה. שם זה מאוד קשה. אבא מוכר בת קטנה. כמה זה הפוך מגונב איש ומחרו. עוד מעט נדבר על זה. המילה מוכר עושה לנו מיד צמרמורת, כי אנחנו לא רגילים למושגים. לאבא אין מה לפרנס את ילדתו. אין לו אוכל. הוא מוצא משפחה מצוינת, והוא אומר למשפחה הזאת, הילדה שלי תהיה פה, מאומתת, באומנה, למקסימום 6 השנים הבאות. ברוב המקרים זה לא מגיע ל6 שנים. כי בת משתחררת מקסימום כשהיא בת 12. זקנה מאוד. זאת אומרת, ברוב המקרים זה כמעט לא, אבל נניח. נניח שבשלב מסוים הוא אומר, די, אני לא צריך, אז גמרנו, היא משתחררת. יש דרכים שהיא יוצאת. מי שמעמיק באה פרשת עבד עברי ועמה עברייה לתאר איך נראה עולם של חופש. בעולם של חופש, שבו יש רק את האין סוף ברוך הוא, שכולנו עבדים שותפים לו, אין אדונים ועבדים. קנה עבד, קנה אדון לעצמו. בעולם של חופש יש מקום לקדוש ברוך הוא. עכשיו מתחילה הפרשה. אבל בעולם של חופש יש סכנות גדולות. אם מותר לי לעשות מה שאני רוצה, אז אני הורג בני אדם. אז אני מכה אותם. אז אני גונב מהם. אז עין תחת עין, נפש תחת נפש. אבל עכשיו אנחנו מגיעים. בעולם של חופש יש דמות אחת שלעולם חייבת להיות קיימת. אבא ואמא. בעולם של חופש, בני אדם לא אוהבים סמכות. לא אוהבים מרות. בעולם כזה של חופש, באים עכשיו ואומרים לנו הלכה מופלאה. אבא ואמא שלך, אינם בני אדם ככל בני האדם בעולם. כל הכללים שחלים על בני אדם לא חלים על אבא ואמא. אין דין מכה רבו מות יומת. אין בתורה. אין דין מכה נשיא מות יומת. יש מכה אביו ואמו. יש נשיא בעמך לא טהור, אבל לא מות יומת. אבא ואמא הם בעצם מה שכאילו לא נותן לילד להיות חופשי, כביכול. וכלל אביו ואמו עד יום מותו מות יומת. הוא לא קטן, הוא גדול. מה אתה גונב איש ומחרו, אומר האבן עזרא? בשם רב סעדיה גאון. גונב איש ומחרו, הרס את המערכת שנקראת הורים וילדים. הרס את המערכת בעולם שלילדים יש אבא ואמא. המשך חוכמה הולך פה לצורה מדהימה עוד יותר. המשך חוכמה, אני אומר אותו על פה, ואחרי זה נראה אותו בפנים. המשך חוכמה אומר, הסמיכות היא מסיבה אחרת. כתוב כך, אני אומר את זה ישר. ומכה אבי ואמו מות יומת. וגונב איש ומחרו מות יומת. אני אומר על פה את המשך חוכמה. מכה אבי ואמו מות יומת. וגונב איש ומחרו את זה שמכה את אבי ואת אמו. אתם יודעים על מה מדובר פה, אומר המשך חוכמה. לו יצויר ילד מזעזע, לא טראבל מייקר, משהו מחריד. ילד נורא מכה אבי ואמו, נבזה, שפל, דבר נורא. ובא מישהו וגנב אותו. ומחרו. והאמת האמת, האבא והאמא לא יודעים איך להודות לו. הם היו עושים הכל כדי שהביטוח יעשה את זה לבד. הם, אין להם מילים להודות. הוא פשוט פתר את הבעיה אחת ולתמיד. לבד לא יעשו דבר כזה, אבל ברוך השם. תראו את המשך חוכמה. וגונב איש ומחרו. המוכרו לקרובים, זוכרים את ההלכה הזאת? המוכרו לקרובים, פטור. נכון? מי שגנב מאמא ומסר לאבא או ההפך. וכמו שאמרו, עד שיוציאנו מרשות אחיו. למדנו, נכון? שזה גניבה אצל נפש. מה זאת גניבת נפש? שמרחיקו ממשפחתו ומוכרו. ולזה אמר, שאף אם הוא פחות ונבזה, מי? הנגנב. הוא מכה אבי ואמו. ילד מזעזע. כמה קל להגיד, בוא נוציא אותו מההורים. כמה אנחנו משתמשים בזה במהירות? שאף אם הוא פחות ונבזה, רחוק מכל הרגש אחווה וחיי משפחה. אין לו א' ב' של חיי משפחה. כי הוא ממר ליולדתו ומכה את אביו. כל הזמן הוא ממר, הוא ממרר את החיים. גם אותו, אם ימכור איש, יומת. ולכן הפסיקה התורה בין מכה למקלל. זה פילי פלאות. הנושא, אומר המשך חוכמה, זה אבא ואמא. הנושא הוא בכלל לא גונב נפש. ובאו להגיד לך לפני שאני עובר למקלל אבי ואמו, אתה עוד נעת, אתה לא תגיד לי, מה? מקלל אחרי מותם? מה הוא עשה? פגע בנשמה? מה זה? בוא אני אסביר לך מה זה. אם בא אדם וניתק ילד מהוריו, ילד נבזה, שפל, אין לו הרגש וחיי משפחה אלמנטריים. כי אז מות יומן. למה? וזה הוא מסיים, כי התורה הרחיקה הקניין עבדות לגמרי מהחברה האנושית. עבדות שבה אתה מוציא אדם מבית גידולו הנורמלי שנקרא אבא ואמא, היא לעולם, לעולם, לעולם מגונה מחוץ לחברה האנושית. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך ממצרים. כלומר, מבית עבדים. כל מקום שיהיה בית עבדים, אתה לא יצאת ממצרים. אני רוצה טיפה לעמוד על זה. זה אותו המשך חוכמה שהזכרנו אותו פעם, אני רוצה להזכיר אותו עכשיו, שמסביר למה בעשרת הדיברות שקראנו השבת, כבד את אביך ואת אמך, מופיע בטור הראשון, בטור הימני, ולא בטור שבן אדם לחברו. אז כולם יודעים, זה מופיע בטור הזה, כי כבוד אבא ואמא הוא קש לכבוד המקום. מה פירוש? המשך חוכמה מדבר על זה בפסוק אחר. כתוב בפסוק ידוע, אני אומר על פה, איש אמו ואביו תיראו ועת שבתותיי תשמורו. נכון? ומה לומדים מהפסוק הזה חז"ל? מה הקשר בין איש אמו ואביו תיראו לבין זה שצריך לשמור את השבת? שתי מצוות אחרות. שאם יאמר לך אבא, חלל את השבת, כי אני אמרתי לך, אל תשמע לו. לאו דווקא חלל את השבת. עבור על מצוות התורה, אל תשמע לו. למה? כי אתה ואביך גם כן, עם כל הכבוד, חייבים לכבוד השם. לכן לאבא אין סמכות להגיד לך לעבור על תורה שבכתב ותורה שבעל פה, נכון? הוא לא יכול. יופי. שואל רב מאיר שמחה מדווינסק במשך חוכמה, שאלה מופלאה. זה כל כך הגיוני וכל כך פשוט, שהקושייה היא, למה התורה בכלל צריכה ללמד את זה? אם התורה צריכה ללמד את זה, זה סימן לא טוב. הפירוש, ברור. אם בשר ודם, יהיה אבא ואמא, מה זה משנה מי יהיה? אם בשר ודם אומר לך לעבור על מה שהקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, אומר לעשות, אתה צריך לשמוע? אז זה לא הגיוני? אם המלך אומר לך לעבור על מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה צריך לשמוע לו? אני לא מדבר אם זה יהרג ואל יעבור, אם זה פיקוח נפש, אם הוא בא להרוג אותך, שאז יש דינים מסוימים. ודאי שלא. אני לא מבין, עכשיו צריך להגיד אם הוא בן 50, אם הוא בן 60, אם הוא מבוגר, ברור. קדוש ברוך הוא אמר לך לשמור את השבת. אז אין דבר כזה שאבא ואמא אומרים לך פה. יש סתירה בין כיבוד אב ואם לבין מה שהקדוש ברוך הוא אמר, יש המון סתירות בתורה. אבל ברור שצריך לשמוע מה שהקדוש ברוך הוא אמר. נכון? מסוים. זה הגיוני, הקדוש ברוך הוא אמר לך לכבד אבא ואמא. והוא אמר גם לאבא ואמא לשמור שבת. צריך לעשות את זה בדרכי נועם, זה יפה. אבל בשביל מה התורה צריכה להגיד את זה בהיקש? אומר המשך חוכמה, והזכרנו אותו פעם, ואני חושב שהוא כל כך עקרוני לנו עכשיו להבנת הכל. כי רק עכשיו אנחנו מתחילים לנסות לדעתי לראות את הכל יחד. לא נכון. אלמלא היה כתוב בפירוש בתורה, בהיקש, שאם אבא אומר לך לחלל שבת, אז הקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תשמע לאבא, האמת היא, ההיגיון הוא, שללא החידוש הזה בפסוק, אבא ואמא, בשונה מכולם, מהרב שלך ומהמלך ומהנשיא, אם אבא ואמא אומרים לחלל שבת, אתה חייב לחלל שבת. מה? מסביר המשך חוכמה, למה? מי אמר לך בכלל לשמור שבת? מי אמר לך לשמור שבת? אז אני יודע, תגידו, הקדוש ברוך הוא בהר סיני, כן, אתה היית שם. כן, הנשמה שלי, 100%. מי אמר לך שהיית שם? אבא שלך. ומי אמר לו אבא שלו? ומי אמר לו אבא שלו? עד משה רבין, נכון? אז מאיפה אתה יודע בכלל שצריך לשמור שבת? נו, כי אבא אמר לך. עכשיו, אבא אומר לך לחלל שבת. קוראים לזה בהלכה, הפה שאסר, הוא הפה שהתיר. אז בכלל לא חלה עליך יותר חובה לשמור שבת. כל החובה לשמור שבת זה כי יש בעולם אבא. תוציא מפה את אבא, את אמא, אין שמירת שבת. אומר המשך חוכמה, עכשיו אתם מבינים למה כבד את אביך מופיע בטור הזה? כי בלי אביך ואימך, אין אנוכי השם אלוקיך. זה מרעיד. אנוכי השם אלוקיך זה לא פקולטה לפילוסופיה. זה אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מי סיפר לך את זה? סבתא וסבא שיצאו ממצרים. והם אמרו לך את הכל. עכשיו אני רוצה שנתפוס טוב. מכה אבי ואמו עוצר את התשתית שיכולה לאפשר בכלל קשר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. מכה אבי ואמו חוסם את כל הדרך שמעבירים את הדברים. גונב איש ומוציאו ממשפחתו, הוא הגורם לזה שיש בעולם דבר כזה שיכול להיות מקלל אבי ואמו ומכה אבי ואמו. עכשיו הדבר הקשה. גונב איש לא חייב להיות בן אדם. זו יכולה להיות נורמה, זאת יכולה להיות תפיסת עולם, זאת יכולה להיות נורמה חברתית שלמה. אני זוכר שפעם סיפרנו בשיעור לפני הרבה שנים. אני מרשה לעצמי לחזור לזה רגע. סיפרנו פעם לפני הרבה מאוד שנים, אני זוכר את הסיפור ומה היה לי אחרי הסיפור, אני אספר את הכל. על התפיסה הקומוניסטית. ברוסיה, של עד לפני כמה שנים, ויכול להיות שיש כאן אנשים שיודעים את זה וזוכרים את זה טוב ממני. אחד הגיבורים הלאומיים הגדולים ביותר, שאנחנו, אני חושב במערב, כמעט לא שמענו עליו, הוא ילד קטן בשם פאבליק מורוזוב. ילד, פאבליק מורוזוב. יכול להיות שיש מן הבאים משם שאת השם זוכרים טוב. מי זה פאבליק מורוזוב? בימי לנין, כאשר התחילו להלאים את כל האדמות ולהתחיל את הקולקטיב הגדול, וכולם היו צריכים לתת את רכושם הפרטי לטובת אמא רוסיה הרחמניה, אז היו צריכים לעשות רכוש מולעם, ובא הקומיסר המקומי ודאג שכולם ייתנו את כל רכושם ויקבלו אחוזים. מה עושים בני אדם נורמליים? בני אדם הם בני אדם. כל אחד היה מעלים כמה דברים שישאר לו משהו פרטי. המדינה השתגעה, בסדר, הוא עוד מעט יעשה אמן לרעיון, אבל בינתיים הוא מבריח כמה דברים למגירה. היה שם ילד שראה את אביו מעלים. והילד היה פיוניר, חלוץ, קומוניסט, אמיתי וכן, הלך אל הקומיסר והלשין על אביו. כי אביו זה אביו, אבל הוא ואביו שווים לפני המלך. בלילה, או בבוקר שאחרי, לקחו את האבא, ובכיכר העיר, לעיני ילדו, בסיוע של הילד, תלו אותו. והיה פאבליק, הילד, לדמות פלאית שמבינה את רעיון השוויון. בלילה שאחרי התלייה לא יכלו הכפריים שהיו במקום לשאת את זה, יש גבול למה שאפשר לקעקע, להרוס בנפש האנושית. ילד תולה את אביו. בלילה באו ורצחו את פאבליק מורוזוב. אנשי הכפר. מאז ואילך, כפי שסיפרו לי רבים וטובים, פאבליק מורוזוב היה תמונה שתלתה בכל כיתה על הלוח כגיבור הלאומי שמסביר את רעיון השוויון. השוויון שמבטל את אביו ואמו. אין אבא ואמא. אין משפחה. משפחה זה תא חיובי בתנאי שהוא משרת את הקולקטיב. רק במילה אחת, אני זוכר שפעם סיפרתי את זה בשיעור, לא כאן, בחורף זה עוד היה. אחרי שסיפרתי את זה, ניגש אליי אחד מן המשתתפים שלא נמצא איתנו. ראיתי שבסיפור הוא דומע. ניגש אליי ואמר לי, אתה מספר סיפור על רוסיה? אני גדלתי בקיבוץ X בצפון. הוא יהודי בן 70 ומשהו, 80. אנחנו כל בוקר שרנו את הדקלום של פאבליק מורוזוב ועל הלוח בכיתה התמונה שלו תלתה. והוא התחיל את התרגום ברוסית. באותה מוזיקה ובאותה רוסית ששמעתי בבוקר את נתן שרנסקי שר לי כששאלתי אותו את הסיפור כדי לדייק. פה, בארץ הקודש. אני חוזר אלינו רגע. יכולה להיות תפיסה חברתית שאומרת כרעיון, כרעיון שלם, שתפקידה הוא לגנוב איש מאביו ואמו. לגנוב חברה מדור לדור. וזו תפיסה שיכולה להכות הלאה. כאן מגיעים לנקודה הכי חשובה. דורות שלמים גדלו. אומרים תמיד על דור שנות ה-70 שאני הייתי בו ילד. על הקריאה לחופש, לשחרור מסמכות. חשבנו פעם על המילה סמכות? מילה מדהימה. אם אני אומר את המילה סמכות וינסו לתרגם אותה, יתרגמו סמכות כ-authority. יתרגמו סמכות מעברית לעברית כמרות. סמכות בעברית זה קודם כל שיש לי על משהו לסמוך. שאפשר להישען. סמכות זה בדיוק ההפך ממרות. אבל סמכות זאת גם מרות. אוהבים לומר לפעמים שילדים לא רוצים סמכות. ואני הקטן אומר שקר. ילדים לא רוצים אדנות. והם צודקים. ילדים רוצים סמכות. הם רוצים משהו שאפשר לסמוך עליו ושהוא סמכותי. הניתוק של ילדים מאבי ואמו יוצר עולם של חופש מוחלט שאין לך בעצם על מי לסמוך. כשאין על מי לסמוך, אתה מחפש על מי לסמוך. עד שתמצא, בינתיים, בוואקום שנוצר, יש מקום לגונבי הנפשות, להיות רודנים, להיות אדונים, להיות ציידי נשמות. עבדות יכולה לא להיות בעולם עם שני תנאים, לא רק עם תנאי אחד, עם שני תנאים. א', אם יש בעולם אלוהים, כי אם אין, מישהו אחר ייקח את התפקיד שלו. ב', אם יש העברת דורות, אם יש אביו ואמו, אם אתה תופס שזה מקור חופש ולא עבדות. אתם יודעים מה זאת סמיכה? סמיכה. שסומכים חכמים, סמיכה שסומכים חכמים, באנגלית זה מילים שונות, בעברית זאת מילה אחת. מה זאת סמיכה? סמיכה זה שאני מעביר מדור לדור את הכוח כדי שלדור יהיה על מי לסמוך ותהיה לו סמכות, אוטוריטה, שהוא יוכל להיסמך עליה. והוא מחויב בלקבל אותה כי הוא צריך אותה. כי אם לא תהיה לו סמכות, הוא יזרוק, הוא יעוף לחופשים בלתי רגילים, הוא יחיה בעולם של גונב איש ומחרו, ונמצא בידו מות יומת, ואז אל תתפלאו אם הוא יהיה בעולם של מקלל אבי ואמו. הוא יקלל כל מה ששייך למה שנראה לו כאילו מנותק מהעכשיו שלו. לכן המוכר לקרובים עשה פעולה נוראית כשהוא הוציא ילד ממישהו. אבל לא עליו מדברים, פה מדברים על מי שהתנתק מהמשפחה. אם נחזור לשנייה אחת למקור מספר 4b, זו בכלל פרשת קדושים, שם כתוב, קראנו את המקור הזה כי כתוב בו והתקדישתם והייתם קדושים, כי אני השם אלוהיכם, ושמרתם את חוקותיי ועשיתם אותם, אני השם אקדישכם. כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת, אביו ואמו קילל דמיו בו, וכל הדוגמאות מכאן ואילך, כולן, עוסקות במה? איש אשר ינאף את אשת, איש אשר ינאף את אשת רעהו, הנואף והנואפת, ישכב את אשת אביו, ישכב את... כל הפרשה עוסקת בעריות. מה בתוך פרשת עריות עושה הפרשה של איש אשר יקלל את אביו ואת אמו? מה זה עושה שם באמצע? ואיך זה בא אחרי אני השם מקדישכם? מה שיקבע אם יהיה בעולם אני השם מקדישכם, הוא האם בעולם יהיה מצב של הורים וילדים, של ילדים והורים שפועלים את אותה פעולה ביחד. לפעמים לא תופסים. מה מקור מצוות תלמוד תורה? מה הפסוק שממנו לומדים מצוות תלמוד תורה? ושיננתם לבניך. אם אין לי בן, אז התלמיד שלי הוא בן. המקור של מצוות תלמוד תורה פירושו אבא וילדים. חובת תלמוד תורה היא של הורים וילדיהם של ילדים והוריהם. כך עוברת סמכות, היא סמכות, כך עובר עולם שיכול להיות בו חופש. ומה עסקה הפרשה? נבך כי ימכור איש את ביתו לעמה. הגענו למצב שאדם לא יכול להחזיק את ביתו. אז מה אומרת התורה? בוא נלמד אותך להיות המחנך שלה, השליח של אבא. מי האנטיתזה של אחד כזה? זה שגונב איש מאביו ומאמו ומוכר אותו אל החופש. אבל אם הוא גונב ילד שהוא ממש ילד מופרע, הוא מכה אביו ואמו, לא הבנת כלום. הוא הילד שהקדוש ברוך הוא שלח לאמא ואבא. עכשיו צריך לראות איך לעזור. עכשיו צריך לראות מה לעשות. עולם של חופש יכול להיווצר בשני התנאים שאמרנו. שיש אלוה ושיש אבא ואמא. שיש בעולם אבינו שבשמיים. ויש מי שאליו אתה נושא את העיניים ודרכם אתה מעביר את אבינו שבשמיים הנה. חברה שמפוררת את זה תמצא את עצמה מהר מאוד בחופש חסר גבולות, בניסיון לאיזה חופשיות מוחלטת, שהיא לא תתפלא שאז פתאום יופיע בעולם משהו עבדותי. שיעבוד לנו לא יודע מה. שיעבוד לנורמות כאלה, שיעבוד לנורמות כאלה, שיעבוד לאלילים כאלה, שיעבוד לאלילים כאלה, לא יודע למה. אז תופיע בעולם השתעבדות, אתה לא יודע למה ולאיפה. זה אולי יישמע מחוייך קצת, אבל אצלי זה בכלל לא מחוייך. לי אין ספק שזה שסימן היקר אחד הבולטים ביותר בעולם המודרני לחופש, זה מה שנקרא בלעז פירס, יציאה, פירסים. זה שזה סימן היקר לחופש של היום, מהרבה בחינות, זה חיפוש של משהו שאני משועבד לו ויבטיח לי שאני קשור איתו, שאני לא יכול להיפרד ממנו. אני חורר את הגוף שלי, אבל אני רוצה להיות קשור למשהו. כשאין לי כלום, אני רוצה שמשהו כן יהיה לי. אני צריך משהו. ואם אין אבי ואמו, מה יהיה המשהו שאתה תפוס? מה המשהו שיחזיק? ומה יהיה המשהו שאתה תחזיק? ולאן העולם הזה יכול להתגלגל עם זה? לכן בפרשה של תחילת ואלה המשפטים, כשעוסקים ביציאה מבית העבדים, מתארים עולם וההתמודדויות שלו עם החריגות. מה קורה עם מי שגנב? גנב! והוא לא יודע מה לעשות, הוא גנב. שמעתי לפני ימים לא ארוכים, ובזה אני מסיים. ואז חשבתי על השיעור. ילדה מופלאה. אני חושב שכל אחד מאיתנו מכיר סיפורים. שנתגלגלה לפני אי אלו שנים לבעיות של סמים קלים כאלה ואחרים. ואני הרגשתי שזה לא הסיפור. נזהרתי אותה אז מאוד 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 מכסף שלא שלה. הבטיחה לי שהיא כבר לא בזה. הגיעה לה לפני כמה ימים כדי להגיד לי שהיא נתפסה בגניבה. באיזה סופרמרקט ענק. ותוך כדי חקירות מתברר שהיא גנבת מועדת. ילדה מבתים נפלאים, ממערכות מרתקות נפלאות. מה יהיה בדינה עכשיו? ואיך זה קרה? היא צריכה ללכת לבית סוהר. שם היא תלמד לגנוב עוד יותר טוב. שם יטפלו במה שהיא באמת צריכה שיטפלו. למה היא גנבה? כי היה לה חופש, והיא לא ידעה מה לעשות איתו. המערכת שהייתה אמורה לתת סמכות שלי, לא הצליחה לתת סמכות. היא נתנה איזו מהות, איזו אדנות, ולא הצלחנו להתחבר. מה עושה מערכת שלא הצליחה לתת סמכות? מחר היא תזרוק אותה למוות איתי. קוראים לזה בעולם המודרני בצוהר. זה המתה איתי. שם יפגישו אותה עם קרישים גדולים, עם גנבים, עם זתק, ואנחנו נגיד, ניצלנו. מחר, כשנלך בסופר, הפעמונים לא יצלצלו, כי מסתובב פה איזה מין יצור כזה. היא גנבה כי היא לא ידעה מה לעשות עם החופש. מה מציעה התורה? לו יצויר שאני הייתי לוקח אותה לעמה עברייה. נשמע נורא, לא? הפסוק הבא אומר שהיא חייבת לעבוד רק במשהו אחד, כי אחרת זה לא תוכל להתאמר. אז אני אשאל אותה את השאלה, תגידי לי, במה את הכי מוכשרת? וכנראה פעם ראשונה שהיא תשמע את השאלה והיא תבין שיש משהו שהיא מוכשרת. כי אולי לא אמרנו לה את זה עבר. ואז היא תלמד שהיא החזירה את הכסף. אחר כך היא גם תלמד שהיא החזירה את הכסף. אחר כך, דרך אגב, אני גם אצטרך לדאוג לה לקידושי ייעוד. או לא. אני אוכל להבטיח לה שניפגש בחופה. הטיפול בעיבוד החופש הוא על ידי מציאת הסמכות. הוא על ידי יצירת משהו שאפשר להישען עליו והוא סמכותי. הוא לא מים, הוא לא אמורפי. הניסיון לפתור בעיות של עולם שלם שהורים לא ידעו לדבר בו עם ילדים על ידי חופש. יצר מאות אלפי ילדים שהפתרון היחיד של עולם החופש הוא לכלוא אותם מאחורי סורגים כי הם לא ידעו מה עושים עם החופש. פרשת משפטים מציעה מודל ישן, עתיק מאוד מאוד, של סמכות ושל חופש. כל אדם מוכה, אינך חייב בהכאתו, אלא אם כן הרגת אותו. דע לך, יש בעולם סוג אחד של בני אדם, שאין עליהם כללים של בני אדם. הם בלוח הראשון של עשרת הדיברות. הם הולידו אותך. הם נתנו לך את הקדוש ברוך הוא. הם שותפים שלו. הם חייבים בזה כלפי הוריהם. וילדיך יהיו חייבים בזה כלפיך. אם תוציא את זה, אל תתפלא שתבוא פרשת עריות שלמה של עולם שלא יודע בכלל מי אשת איש ומי אשת רעהו ומי אשת אביו ומה זה זכר ומה זו נקבה, וכל פרק יוטט וקף של ספר ויקרא. וגונב איש, אפילו אם האיש ההוא שקראו לו מכה אבי ואמו ומחרו, ומי שערער את המערכת, תיקונה של המערכת, הוא בכוח להעביר את אנוכי השם אלוקיך ואת הלוח הזה אל הלוח השני של חברה מתוקנת, שלא תרצח ולא תגנוב ולא תנאה עד לא תחמוד, דרך המחבר של כבד את אביך ואת אמך, לא רק למען יאריכו ימיך הפרטיים שלך, אלא למען תוכל חברה שלמה שיאריכו ימיה על האדמה. ערב טוב.